יום ראשון, פרשת מתס מחן. שלום לכם ידידיי, שבוע טוב שיהיה לנו. יש לנו גם היום בעזרת השם תוכנית מלאה וקדושה, וחומרים מעניינים, הסיפורים הנפלאים, המדורים הקבועים. רק נציין בתחילה שהיום בעזרת השם אנחנו מתחילים את סימן שין י' ז' בדף רמי בהלוכה, שזה הלכות קשירה ועניבה בשבת. שיהיה הצלחה לכולם, נזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות בעזרת השם. אנחנו מתחילים עם הסיפור היומי. הסיפור היומי מספר לגאון רבי רום יעקב זלזניק, זכר צדיק לברוכה. בציפייה שלו לישועה, אחרי שהוא נפטר, סיפר אחד מהתלמידים בשבת עץ חיים, שפעם הוא ביקש לערוך התורת סידורים, על איזה קבלה שהוא קיבל על עצמו, כיוון שהוא רואה שהוא לא יכול לעמוד בה. כפי הדין שרק אחד מהשלושה צריך שידע את הנדר, אז הוא גילה, רק לא את הנדר, כי הוא שמח עליו שהוא לא יספר את הנדר הזה לאף אחד. מה היה הנדר רבו ישי? הנדר היה שהוא קיבל על עצמו, בזמן תפילה סנאילה, שמעכשיו הוא להשיח את הדעת, לא להשיח את הדעת מציפייה לישועה. ורואה אחרי כמה חודשים, שעברו מאז, שזה מפריע לו בשפיוס בלימוד. לכן הוא מבקש להתיר את הנדר. אותו תלמיד התיר לעצמו לספר את זה אחרי הפטירה. רבינו, רב יעקב, היה בקי בכל ענייני מקדש וקדושו. הוא לא הניח שום דבר מכל ענייני המקדש, שהוא לא בירר בצורה הכי ברורה והכי מפורטת שיש, כדרכו בבירור כל השיטות. לרמות רבנדיק זצ"ל, שהיה אח של המחותן שלו, היה איזה ידיד ערבי שהייתה לו אחוזה בעיר העתיקה בירושלים, סמוך ונראה, למקום המקדש. אחרי המלחמה הציע לאותו ערבי שיבוא אליו הביתה ויוכל לראות, יוכל להתבונן במקום המקדש וחורבונת. רמות חבר ביקש מרבינו להתלוות אליו, שהוא אומר לו אם כבר יש לו אפשרות להתבונן בכזה מקום קדוש, אז כדאי להביא איתו את תלמיד חוכם שמבין בעניינים האלה. והם הגיעו לשם, שראו את מקום החורבון, אז הוא הצביע למקום אחרי מקום בהר הבית, ממש היה נדמה שהוא מכיר כל בקי ורגיל בכל ההר, כאילו הוא טייל במקום כבר מיום עם ימים, הוא מכיר כל אבן, כל תל, כל גבעה. ורמות חייפתיר ואמר, אמנם שם על הר הבית הוא לא טייל בגופוי, אבל דרך המשניית, כל דברי התנועים והמוירואים, הראשונים והאחרונים, אז הוא טייל שם באומל והגיע עד שהיה בקי בכל אבן בהר הבית. זה היה סיפור נפלא של הכוח מספר ישור, חלק כ"ו. ואנחנו ממשיכים במדור הנפלא פיני הפרשה. ראשי המטוס לבני ישראל. סיפרו בני ביתו של מורן הגרח קניבסקי שליטה, סיפור מעניין שקרה איתו בערב ראש חודש תמוז תשע"ג לפני חמש שנים. הוא עבר ליד המקרר בבית, הוא ראה שם תמונות של גדולי ישראל. ביניהם את התמונות של הרב אליושי, של הרב שטיינמן, שמחייכים חיוך רחב. אמר הרב חיים לנכד, הנה, אתה רואה ככה הקדוש ברוך הוא יראה אותם לאדם הראשון. ככה כשהם מחייכים. הוא המשיך להסביר שהרי הקדוש ברוך הוא יראה לו אדם הראשון דור דור ודור שוב. דור דור והוא מניגו וחסידו. משהו בחזל, בעובד רב נוסון, פרק ל"א, שהוא ראה לו אותם משחקים לפניו. למה הוא יראה אותם מחייכים? כי אדם הראשון ראה את כל התלאות שיהיו לדורות, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו שאפילו אף על פי כן הם יחייכו. א' הכל גדול ישראל יישארו עליזים ושמחים לפני השם יסבורך. עם כל הקשיים שהם סובלים למען הכלל. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא קניין חוכמה מסילת ישורים. אומר מסילת ישורים בפרק י' אומנם כלולי של דובו, כמו שילדה סמומו אין רבו, כן מכשולו יסוב רבים, וכדי שיהיה אדם נקי מהם באמת, איון גודו דיקדוק רב צורך לו, ואם נקה ממנו, אם הוא ניקה ממנו, הוא יודע שהוא כבר, אין לו איזה, ידע שהגיע כבר למדרגה גדולה. ככה אומר המסילת ישורים. בספר אורחות חסידי חב"ד מובא פה על הזהירות המופלגת במום ובהמון של הזולת, וההתבטלות העצמית של הרב שך, סיפר בהתפעלות הבן של הגאון רב שמחה זלי גרינגר, זכר צדיק לברכה, שעד היום בבריסק, שהוא זוכר מהתקופה שלמדו ביחד, תף רשעין זין, 100 שנה אחורה, היו בחורים צעירים בישיבת צלוץ, בראשות רבי מרבי סרזה ממלצר, והוא סיפר שהוא היה נער צעיר, נער בן 12, נכנס ללמוד כתלמיד מהמניין בישיבה, וכיוון שהוא היה צעיר, אז אבא שלו בקש מהראשי ולמצוא לו איזה רב חובר מטובה התלמידים שילמד איתי, יקדם אותי, תמורת השלום. רבי סזלמן הציע מיד איזה אחד מטובה הלמדנים השקדנים שהיו בישיבה, קראו לו, היה בחור, קראו לו אלעזר מנחם שך, שהיה גדול ממנו בשבע שנים, ולמדו ביחד בהצלחה רבה. אחרי כמה זמן שאבא שלי רצה לשלם לו, כמו שסיכמו, הרב שך בשום אופן לא הסכים. הוא אמר, נכון, סוכם הראש שאני אקבל תשלום על הקידום של הנער בלימוד, אבל במציאות הוא לא צריך אותי. הוא מתעלם מכוח עצמו ומחמת הכישרונות הברוכים שלו. ממילא לא מגיע לי שום תשלום. ראוי לציין ומוסיף שמה שהפליא אותנו במיוחד היה הסירוב התקיף שרב לא זמנחם שך, הייתה עובדה שבאותו תקופה ידוע כאני מרוד. הנעליים שלו היו כלות, תרועות, הכובע היה בלוי ומחורר. הייתה לו חולצה אחת שהיה מחבש אותה כל שבוע לכבוד שבת. ובכל זאת, הוא לא הסכים לקחת פרוטה. אמר, לא מגיע לי. טוב, אז היה לאבא שלי בעיה עכשיו. הוא ניגש איתה עם אותו בעיה שנוצרה לבריס זלמן. אבל הוא לא רצה להתערב. הפנה אותו להכרעה של החתן שלו, ברן קוטלר, שכבר אז היה אברך צעיר, שאמר שיעורים בישיבה. כשברן שלמן מה נידון, אז היה לו רעיון מקורי ומברי כדי לאלץ את רב לוזור להתרצות ולקבל שכר. הוא פנה אליו, הוא אמר לו, אם כדבריך, שבאמת אותו נער מוכשר ללמוד ולהבין גם בלי העזרה שלך, אז בוא נעשה לו מבחן. ניתן לו להכין את הטויספס, אחד מהטויספסים הגדולים בבובקאמה, נמרו בשם, דף עין זין זה השם, ממש על כל העמוד, אם הוא יצליח להכין, להבין איזה קרוי, יותר את מה של חצי שעה, אתה צודק. אבל אם הוא לא יצליח, אז זו הוכחה שהוא צריך את העזרה שלך, ומאלה כן מגיע לך שכר. סוף דבר מסיים הרב ריגר את הסיפור שלו, ששני הזדים הסכימו להצעה של הברון, אלא שאני, נער צעיר, לא ידעתי חכמות, הציעו לי אתגר מעניין, ונעליתי לאתגר, התרכזתי בכל כוחי ומספר, ולימודתו יש בזה הצלחתי, וככה הבאתי לניצחון של מורון ראש הישיבה, גם שח זכר צדיק לברכה. ואנחנו ממשיכים עם פנייה הפרשה, ואיסו ויחנו, ואחרי זה אומר לתורה, ויעל ארון אל הכהן, ארון הכהן אלו הור הור, על פי השם. כן, קודם כל השבוע הזה גם היורצ'ט של ארון הכהן, ראש חודש אב. בנר לשולחן שבת מביאים פה סיפור נפלא מתוך התפארת סיאנקל. רבי יעקב פינק, מי שהיה רבה של ארגנטינה, היה לו בלב שאיפה גדולה, לעלות לארץ ישראל. אבל הוא ידע שיש לו תפקידים בצורה של היהדות בדרום אמריקה. בשנת תשנ"ו, כשעבר דרך ארצות הברית, הוא נסע להתייעץ עם הגאון רב ארון קוטלר. רב ארון סבר שאסור לו לנטוש את המשמרת שלו, והוא עודד אותו לדחות את המחשבה הטובה לשנים אחרות. הוא אמר, כשאני אסע לארץ ישראל, גם אתה תוכל לעלות אליה. ככה אמר לו משפט. הסיפור הזה היה המשך פילי. שנים אחרי זה, אחרי שהוא כיהן כרבה של ריו דה ז'נרו, אחרי זה כרבה של ארגנטינה, אז הרב פינק החליט להגשים את מה שהוא חלם תמיד, לעלות עם המשפחה לארץ ישראל. בפריז הם החליפו מטוס שעלו, שאותו שלוקח אותם לארץ ישראל. לפייתו של הרב פינק היה על המטוס הרבה נוסעים חרדים, רבים מהרגיל. הוא התעניין למה, הוא נחרד לשמוע שרב ארון קוטלר נפטר, והמטוס הזה נושא את ארונו של שר הטוירו, והוא חנה כאן לנחיתת ביניים בדרך לארץ ישראל. ומיד עלם בזיכרון, נזכר בזעזוע במשפט שרב ארון חרץ כמה שנים קודם, הרבה שנים לפני זה, כשאני אסע לארץ ישראל, תוכל גם אתה לעלות אלה. אנחנו מגיעים למדור הנפלא השו"ת היומי, האם ציפורניים של אינו יהודי צריכות קבורה או שריפה מחשש סכנה? השאלה היא כזאת, משפחה שואלת, וביתנו יש פיליפינית שעוזרת לסבתא הזקנה, האם אנחנו צריכים להקפיד שהיא לא תשליך את הציפורניים על פי המבואר בחז"ל, שיש בציפורניים סכנה למעוברת, צריך להקפיד להשליך אותם בסקיס או לצרוף אותם, או שמא בגוי לא שייך את הדין הזה? אז התשובה היא שבספר מלוך ומונחו, לגאון רבי יצחק זילבר שלין שליטה, פרק י"ד, הוא כותב בשם מורון סרטוי רגאון חי קנבסקי שליטה, שבגויה אין רוח ראש שורה על הידיים והציפורניים. הוא מביא גם את לשון הרמב״ם בהלכות תומס מס, שהגוי לא נצמע באמת, וזה דומה לבהמה שנגעה באמת. אם כן, גם הציפורניים של הרי הם כציפורני החתול, שאין בהם מחוש. נמשל כבאים או הסמיזו. אנחנו רוצים להזכיר לכם, רבותיי, שהשבוע התקיימו בעזרת השם המבחנים של דיר שוב, ביום חמישי, דיר שוב הכולל, היו כבר המבחנים של דיר שוב הכולל לכאורה, כדי שאני לא טועה פה. אנחנו נמשיך הלאה עם דף היום מבהלוכה. איזה קשר איסור מדאורייתא בשבת? איזה קשר אסור מדאורייתא בשבת, ואיזה קשר אסור מדרבנן, ואיזה קשר מותר. על כך ועל עוד דברים מעניינים תוכלו לשמוע בשיעורים הנפלאים של הדף היומי בהלוכה. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף היומי בהלוכה. אז כמו שהזכרנו, היום אנחנו מתחילים בעזרת השם סימן שי"ז, את הלכות קשירה בשבת. אחת מלמדת מלאכות של שבת היא מלאכת הקושר. וככל מלאכות שבת, גם המלאכה הזו הייתה בין מלאכות עשיית המשכן. איפה זה היה? זה היה בעשיית הרשתות, בשביל לצות הכי לזון, להפקת צוות חילס. זה מבואר במשנה שיש שלוש סוגי קשרים. קשר שעשו מדאורייתא, קשר שעשו מדרבנן, וקשר שמותר לקשור אותו. נחלקו הראשונים במהות של הקשרים האלה. יש אומרים שקשר שעשו מדאורייתא זה רק כאשר הקשר א' של קיומה, זאת אומרת שהוא מיד יתקיים לעולם, ב' שהוא מייסה אומן, זאת אומרת קשר חזק שעשוי באופן שלעולם הוא לא יותר מעצמו, ג' וקשר שקיים בו רק אחד משני התנאים האלה, אז יהיה אסור רק מדרבנן, וקשר ששני התנאים לא קיימים בו מותר לקשור. ויש אומרים שקשר של קיום עשו מדאורייתא גם כשהקשר לא מעשו אומן. קשר שמיועד להתקיים לזמן ממושך עשו מדרבנן, וקשר שמיועד להתיר אותו בתוך זמן קצר מותר לקושרו. ולכל הדעות, קשר שאסור לקושרו זה גם כשהוא לא מודע כתב, וגם אם אפשר להתיר אותו ביד אחת. עכשיו, אז כמו שאמרנו, קשר שמיועד להתקיים לעולם נחשב לקשר של קיומה, לכל הדעות הוא עשו מדאורייתא. והיינו, שמי שקושר אותו לא קוצב בדעתו איזה משך זמן מסוים שהקשר יתקיים. אבל אם הוא קובע איזה זמן להתיר אותו, גם אם זה יהיה אחרי הרבה זמן מאוד, יש כאלה שאומרים שהוא לא נחשב לקשר של קיומה. עכשיו, הדעה של הקושר קובעת את ההתייחסות לקשר, רק שמדובר בקשר שאין נוהג מסוים בנוגע למשך ההתקיימות שלו. או בקשר שבדרך כלל קושרים אותו לזמן קצר, אבל די טועה לקיים אותו לעולם. אבל קשר מסוים שבדרך כלל קושרים אותו כדי שיתקיים לעולם, זה נחשב כשל קיומה, גם כשבמקרה הדעה של הדעת הקושר לקשור אותו לזמן קצר בלבד. ולכן, לדוגמה, שירת חוטי הציצית בשבת, שבדרך כלל נעשית על מנת שהקשר יתקיים לעולם, אז היא אסורה גם כשדעת הקושר להתיר את חוטי הציצית במוצאי שבת. לא דבר קשר שלא נוהגים דווקא לקיים אותו לעולם, אבל הוא קשר שלעיתים נמלכים אחרי הקשרה ומנחים אותו להתקיים לעולם. וזה קשר אסרו חז"ל לקשור בשבת, גם כשכוונת הקושר להתיר אותו בתוך זמן קצר. השולחן ערוך מכריע כדעה ראשונה, שאיסור של הקשירה תלוי גם בזה שהקשר של קיומה וגם בסוג של הקשר. הרמון נוקט להלוך להחמיר כמו שתי השיטות, ואם אלה על פי זה, אסור לקשור מדרבונן גם קשר שהוא מעשה אומן, אפילו שהוא מיד להתקיים לזמן קצר בלבד, למרות שלדעה השנייה מותר לקשור אותו. וגם קשר שהוא מיד להתקיים לזמן ממושך, אבל הוא לא מעשה אומן, למרות שלדעה הראשונה מותר לקשור אותו. נמצא שכל מה שאין יתר לקשור בשבת, אלא רק קשר שהוא לא מעשה אומן, והוא מיד להתקיים לזמן קצר. ונחלקו הפוסקים מהו זמן קצר. יש אומרים 24 שעות, יש אומרים 7 ימים, ולהלוך יש להחמיר, אך במקום הצורך ניתן להקל. מי שרגיל לקשור קשר מסוים כדי לקיים אותו לזמן ממושך, אז אין לו יתר לקשור אותו בשבת על ידי זה שהוא יחשוב להתיר אותו בתוך הזמן הקצר. ולכן, לדוגמה, מי שדרכו לקשור את הנעליים לזמן ממושך, זאת אומרת שהוא חולץ ומוריד את הנעליים בלי שהוא פותח את הקשר, אז עם אלה הוא לא רשאי לקשור בשבת על דעת להתיר את הקשר במוצאי שבת. עד כאן בעניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נזכר במה שלמדנו ביום חמישי, בעל חיים מבוית, שכשאוחזים בו מתיישב במקום שלו, או בהמות מבויתות כמו פרה וסוס, שאין דרכם בכלל לחמוק מתחת ידי האוחזים בהם, ממילא אין בהם איסור צידה אפילו מדי רבונו. בעל חיים מבוית וגם פרה וסוס וכיוצא בהם, שמרד הבעלים שלו לחלוטין וברח מהבית, באופן שנדרש מאמץ לתפוס אותו, והוא גם לא ישוב מעצמו למקומו, אסור לצוד אותו מדאורייתא. בעל חיים שנמצא בתחילת תהליך ביות, זאת אומרת שהוא עוד לא הגיע למצב שכשהוא יוצא מהבית הוא חוזר עליו מעצמו, יהיה אסור לצוד אותו מדאורייתא. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, ונזכר במה שלמדנו באותו יום. החמור, בניגוד ליתר בעלי החיים, הוא בעל מזג קר, וגם בתקופת הקיץ הלוהטת, הוא חש בקור עד כדי שהוא זקוק לחימום. ומהסיבה הזאת נהגו לחסות אותו בכיסוי שמכונה מרדת, כדי לחמם אותו. וגם בשבת, למרות הדריכה של הדבר, מותר לחסות אותו במרדת כדי למנוע ממנו צער. אבל אסור לקשור את המרדת לגופו בשבת, כיוון שבשעת הקשירה נשענים עליו, וזה בכלל שימוש בבעלי חיים, שאסור בשבת מדרבנן. כך גם אסור לאפשר לו לצאת לרשות רבי עם מרדת, אלא אם כן הייתה קשורה אליו מערב שבת. והוא כף רגיל להניח אותו לגבי חמור, כיוון שזה מדובר שזה כרוך בטרחה, הוא מעידה, הוא לא מחמם את גוף החמור, אלא במקום שבה הוא מונח ואין תלת מרובה. ויש שמתירים. עד כאן בניין דפיים מבעלוכה. ואנחנו מגיעים לתלמוד בבלי. דפיים מתלמוד בבלי, גחלת שנפלה מעל המזבח. האם צריך להחזיר אותה? ואם אדום ביום הכיפורים היו תורים את המזבח מחצות הלילה, ובאיזו שעה הייתה הזור מתמלאת במועדים. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת זבוכין דף פיזה. וכעת רבותי אנחנו מגיעים למדון נפלא חפצים בחיים, הרי כולנו חפצים בחיים. בואו, תצטרפו לנו לימוד הנפלא חפץ חיים יומי. הנושא הוא היום על מי שקיבל לשנור על פלוני, האם הוא צריך לבקש ממנו מחילה? בסעיף י"ב בכלל ו' מלכות לשנורא כותב החפץ חיים, מהו התיקון למי שנכשל ושמע לשנורא והאמין לו בלבו? שיתחזק להוציא את הדברים מלבו שלא להאמין, ויקבל על עצמו, על האבא, שלא יקבל עוד לשנורא על אדם ישראל והתוודע על זה. בביאור המוסף שבמהדורת הירש מציינים, שכאן לא יזכר החפץ חיים שצריך גם לבקש מחילה, באדם שהוא שמע עליו את לשנורא, כמו שהוא כתב לגבי המספר לשנורא, ושב בתשובה שהוא חייב לבקש מחילה. בטעם הדבר, יש שכתבו על ציבוס חיים, ששמיעת לשנורא והקבלה, שונה מסיפור לשנורא, שגם היא אסורה, אבל היא לא כמו עבורה שבין אדם לחברו, לעניין זה שצריך לבקש מחילה. אלא אם כן, מחמת הסיפור, שהוא שמע, הוא הלך וצייר אותו, שעל הצער, על הצער שהוא גרם לו, צריך לבקש מחילה. מהטעם הזה יש להוסיפו בשיעור העיון, שגם אסור לבקש מחילה ממי שהוא שמע לב לשנורא. כי בבקשה שלו, יגרום צער ועוד בסנפת של זה שדיברו עליו לשנורא. וגם יש בזה לפעמים גם איסור רכילות, אם הוא יבקש מחילה. שהרי מיד החבר שלו יכול להבין מי זה שסיפר את הדברים. אותו דבר, אם הוא רק חשב על פלוני דברה, גם לא מוזכר שהוא צריך לבקש מחילה. פשוט החפץ חיים, הוא מסביר שהאיסור בקבלת לשנורא הוא לא עצם השמיעה, אלא מחמת הנזק של זה שסיפרו עליו, זה שהוא חושב עליו בליבו דברי גנאי. ומכיוון שהוא הוציא את הדבר מן הלב שלו, ועכשיו הוא לא חושב עליו רע, ולמה יצא לו שום נזק עם מה שהוא חשב עליו, אז בכדי אופן, הוא לא צריך לבקש מחילה. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למוסר היומי. המוסר היומי אומר חובץ חיים מספרו ליקוטי אמרים, הנה, אף שידוע לכל, זה אסור להראה אחר מילותיו של הקדוש ברוך הוא ובחי הנהגה שלו. מוודא הדין איתו, ודרכיו צדיקים וישרים. בכל מקום אומר החובץ חיים, מותר לאדם להציע ולהפיל טענותיו לפני הקדוש ברוך הוא, על כל צרה ופגע שקרה לו. ועד רבה, מצינו שכתוב שהקדוש ברוך הוא בעצמו מעורר לאדם שיסדר טענותיו וצרותיו לפניו. שכתוב בפסוק, המזכירי יש השם על דומי לכם, ואל תתנו דומי לו לא, עד יכונן, ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. אם כן אומר החובץ חיים, כמה וכמה עלינו לשפוך שיחה ותחינה בקשה לפני הבורא יתברך שמו, שהוא מלך רחמים, ולא ליתן דומיה לו, עד שהוא ישלח לנו בחסדו עזרתו מקודש. כי בוודאי ישמע לכל שבתנו, כמו שמצינו הרבה פעמים בתורה הקדושה ובנביאים, שהקדוש ברוך הוא מתהווה לכל תפילותינו. זירז אותנו שבכל צרה וצוקה, יצעק לפניו לעורר רחמים עלינו. ואמרו במדרש מסיים החובץ חיים, אין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב כל בריאה, אלא מה? אלא מבקש שיתפלו לפניו ויקבלן. ואפילו אין אדם כדאי לענות את תפילתו ולעשות עם החסד, כיוון שמתפלל מרבה בתחנונים, אני עושה חסד עמו. עד כאן דבריו הנפלאים של החובץ חיים בספרו ליקוטי המורים. ולקראת סיום, מדור פרשת שבוע, וידבר השם אל מוישה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מעז המדיונים. סיפר הגאון הצדיק ברובן קרלנשטיין על עניין הכרת הטוב של גדולי ישראל. הנה, הציווי לנקום את נקמת בני ישראל במדיונים מעל למוישה בעצמו. ואילו למה שהיה כתוב, האיש לחויסה מוישה, מה למה שכתוב? שמוישה שלח אותם. מוישה מטיל את התפקיד על פינחוס. הוא לא יצא בעצמו למלא את ציווי השם. מה קרה? חז"ל מבארים. שמוישה רבינו אמר, אינו בדין שאני מיצר למי שעשה בי טובה. המשל אומר, בוש, שתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן, אומר בשרבה. ומוישה רבינו גדל בארץ מדיון. אבל עדיין הדברים צריכים ביור. אדם עושה חשבונות, ואם גדלת במדיון, הגדול שאנחנו מצווה אותך, אתה צריך לצאת בלי לעשות חשבונות. מבאר הגאון רב חי שמואל לויט זצ"ל, כשיש מצווה של נקויים, יש גם מצווה שלא להיות כפוי טובה. להכיר טובה למי שהיטיב עמי, היה ברור פה למייסה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו נקום, אין לי כוונה שינקום בעצמו. הרי זה מהווה סתירה גמורה למצווה של הקור הסטורים. לא ייתכן בשום אופן שבעולם שהקדוש ברוך הוא יצווה לעשות דבר, שהביצוע שלו כרוך בכפיות טובה, ובהכרח שהכוונה של הקדוש ברוך הוא הייתה שינקום על ידי שליח. ומה איתנו ממשיך ואומר הרב רובן קרלינשטיין, מה איתנו רבו ישראל, אם אנחנו באמת מקפידים לא להיות כתפוי טובה? אנחנו רגילים, הוא ממשיך ואומר, לקבל טובות מהקרובים אלינו, ועד רב, ככל שמקבלים יותר, נכנס לשגרה, לא רק שלא מכירים טובה די הצורך, עוד באים בטענות לפעמים. הוא מביא פה סיפור שסיפר לו איזה מגיד שיעור בשבקתה עם תפארת ציון, שהיה מנהג, היה מנהג בישיבה לקראת סוף זמן חורף, לפני שהבחורים יצאו לבין הזמנים, אב שחר מגיע לישיבה ואומר שיחת חיזוק לפני שיוצאים לחופש. בשנה אחת הרב שח לא הגיע. עבר עוד יום ועוד יום, התקרבו הימים האחרונים של הזמן והוא לא מגיע. נכנסתי אליו סיפור אותו מגיד שיעור, ואמרתי, רבי, יש לכם קביעות. יש לכם קביעות לבוא אלינו לישיבה לקרות סוף הזמן. לחזק חורים לפני שהם יוצאים לחופשה. איי, נח הרב שח. אוי, גם לישיבה שלי אני לא הולך. בכל שאני מצליח לסחוב את עצמי עד הכולל שסמוך לי, שלי להתפלל. זה מה שאני יכול. אין לי כוחות לדבר לפני הבחורים למסור להם סורה, למסור להם שיחה, אני מאוד חלש. נו, סיים הרב שח, השם יעזור, שהתלמידים יצליחו בלימודם. והגדילו בתורה, ירד שמיים, טוב, החלתי לו גם מחולי בריאות, ממשיך אותו מגיד שיעור. ומספר שיברך אותו, שיזכה לשנים רבות ועמוקות, ובאתי לצאת. ואז כשאני עומד על מפתן הדלת, אני שומע את הרב שח שהוא אומר, שאומר לי, אנשודליק, אני מבקש לכם סליחה. אני בעזרת השם אבוא אליכם. התפלאתי, מה קרה? אמר, אני אבוא, אני חייב לכם הכרת הטוב. אומר, כמעט הוא התעלף, הרב שח חייב לי הכרת הטוב, אבל מה? הרב שח הוסיף, אתם בעל תפילה בישיל הספונה משבועם נרואים. תפילה שלכם מעוררת אותי. לכן אני חייב לכם הכרת הטוב. מי רב הרב איסה, אומר הרב קרנישטיין, אני בכך רוצה לשאול אתכם שאלה קטנה. ישיבת פונה ואיס מתפעלים למעלה מאלף אנשים ביום נרואים. האם יש עוד מישהו אחד שיודע שחייב בהכרת הטוב לבעל תפילה? אני מתאר לעצמי שהרב ובן שבעלי תפילה רוצים מאוד את התפקיד. עד רבה, אם ננסה להוריד אותם מהתפקיד, להגיד שהשנה לא יתפעלו, השם ירחם. אבל אף על פי כן, זה לא מוריד כהוא זה מהחיוב של הכרת הטוב, שכל אחד צריך לחוש כלפיהם. והרב שח באמת סיים מגיד שיעור את הסיפור שהוא הגיע למסור את השיחה. עד כמה חיוב הקור הסטריב? עד כמה? מספרים על הבריס קרוב, שפעם מישהו עשה לו איזו טובה קטנה, פעם אחת, אבל הוא לא שכח לו את זה כל החיים. סיפר לה המשגיח שישיבת קמניץ, אומר שארון זצל, אומר הרב קרלינשטיין, שדאברך צעיר עשה בר מצווה לבן שלו בשכונת בית וגן, ובאותו לילה ירד בירושלים שלג. הוא הגיע במונית להשתתף בשמחה, ואז הוא רואה עוד מונית שמגיע. יהודי זקן יוצא ממנה, סוחב את עצמו לאולם, הוא אומר, אני משפשף את העיניים לראות אם אני לא טועה. לא, אני לא טועה, רב חיים שמולביץ. מגיע לשמחה, אני שואל אותו, למה הראשים יטריח את עצמו לבוא? בפרט בכזה לילה חורפי. הרי אתם אין לכם קשר משפחתי. הוא אומר, נכון, אני לא קרוב משפחתה, אני לא קרוב משפחה, אבל אני נחם לא קרוב הסטורי, והוא מגיע דרך קבל השמוזים שלי. זה היה ממש מצחיק. אמרתי לו, בשמוזים של הראשים אין מקום אפילו לעמוד. זה לא שיש איזה כמה אנשים בודדים. ומה מוסיף אותו אברך? נעלה רב חיים ואמר, מה אתם מדברים? ציבור נוצר מיחידים. אם אחד לא יבוא ועוד אחד ועוד אחד, אני אשאר עם ארבע קירות. חיים שמולבי שהיה מרגיש את הקור הסטריב כלפי כל אחד ואחד, מתוך המאות הרבות של המאזינים, שהם מגיעים לשמוע את הדברים שלו. אלו הדברים מסיים הרב קרנינשטיין שנוגעים אלינו למייסה, איך לזכור אותם. לא להיות תפויה טובה, אלא לחוש הקור הסטריב כלפי נתיבינו. ולסיום ההתחזקות היומית, בסמכה אשר ציבו, מביאים לדברי אמרי חיים מוויז'ני, זכות זכר צדיק לברכה. על המשנה, עמל מפני חווי ורבי, מנו חלק לא אלא רבו. אומר אמרי חיים, אדם יכול לעמול 80 שנה, אחד מגדולי ישראל. ולבסוף, לפני הפטירה, הוא מלבין בני חברו ברבים. כל העמל שלו, המעשים שלו, במשך כל השנים, הלכו לטמיון, השם ירחם. והוא אומר, הוא סיים והוא אמר, אמרי חיים, הדברים האלו מעבירים בי פחד וחלחלה. יזהר מאוד אם כן רבו ישראל, לא לבייש, שלא תגרם בושה על ידינו לאף אחד, שלא נאבד חלילה את חלקנו לעולם הבא. עד כאן דברים אלו היום רבותיי, נתפרד בברכת שבוע טוב, שיהיה לכם הצלחה בכל אשר תפנו וכל טוב.